מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אוח, איזה תגובות אני מקבל על השיר של אריה דרי. מצפים לשאגה, אנשים נזכרים בהתרגשות. יש חלק שלא יודעים שכתבתי את זה. באמת אז לא כל כך פרסמתי את זה. אבל כן, זה היה באמת משהו ש... שיר שמעט ליווה אותו. האמת היא שהוא עצמו אמר לי שזה מאוד עודד אותו, המילים האלה. אלה מילים... והם עדיין נכונות, עדיין אנחנו עומדים באותה רדיפה, ועדיין מאמינים שננצח. 03-593-93, אתם מוזמנים לדבר גם על ענייני שכנים, גם על סיפורים, גם שאלות חינוכיות, וגם כל דבר שתחשבו. אנחנו עם המאזינה הראשונה, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום.
כן. אני רציתי גם לשתף בעקבות הסיפור שהרב סיפר בענייני שכנים, סכסוכי שכנים ורדיפה של שכנים. אני ככה לפני מספר שנים עברנו לסחירות, והייתה לנו שכנה שבהתחלה הייתה נראית מאוד נחמדה, צמודה אלינו. היא הייתה קונה משחקים לילדים, וממש ככה מאוד נחמדה וטובה אלינו, עד שיום אחד היא... נכנסה ככה אליי הביתה, לא היה אף אחד איתי בבית, ופשוט התחילה לתקוף אותי, ואמרה לי שהיא יודעת שאני מתעלבת בילדים שלי, והיא שומעת שהילדים שלי בוכים, והיא לי עליי כל מיני עלילות, ומאז פשוט עברנו גיהנום איתה, היא פנתה לרווחה, פנתה לכל מי שאפשר, ואני חייבת לציין שאני אשת חינוך, יש את טיפול, ובכל זאת זה באיזשהו מקום הכתים את השם שלי. והמטרה שלה הייתה להכניס אותי לכלא. על התעללות בילדים. אחרי שעברנו מסכת התעללות של כמה שנים איתה, פשוט עברנו, עזבנו. ואחרי שנה מאז שעברנו, התברר שהיא נכנסה לכלא. על זה שהיא... התעללה באמא שלה, הרביצה לה, עשתה לה איזושהי התקפה.
יו, אני לא מאמין, איזה סיפור.
וזה ממש ככה, הרגשנו איך שהקדוש ברוך הוא משלם לכל אחד כגמולו, ממש, הרגשנו שיש אלוקים.
אז והיא משלם מעבר לזה, אבל מה אתם עברתם? זה לא יאומן מה אתם עברתם. זה מעבר לזה שהקדוש ברוך הוא משלם, ואנחנו רואים זה גם בסיפור שסיפרנו, אבל האמת היא שאני תמיד אומר שחצר פה מהסיפור הזה, מה זה תמיד, מאז רק השבוע קיבלתי אותו, אבל בסיפור שסיפרתי, אז אותי מעניין התיאור של מה עוברים השכנים הללו, שאיבדו שכנים עדינים לטובת המשפחה, פתאום אתה בעצם מקווה שהם עשו את אותם דברים. אבל מה שמעניין אצלכם, מעבר לעונש, אני מדבר יותר על מה שאתם עוברים. המשפחה ההיא אמרו לי, אולי אנחנו צריכים טיפול פסיכולוגי. בעצם עברת עלילת שווא, רדיפת שווא. תגידי לי, ברווחה התנצלו בפניכם על החשד שווא הזה?
לא, ממש לא. הזמינו, זה היה מצחיק, כי באותו יום אני... למדתי, הייתי בלימודים של טיפול, של טיפול רגשי שלמדתי, ובדיוק באותו יום אני העברתי את ההתנסות שלי מול כל... זה היה יום מאוד מיוחד עבורי, ודווקא באותו יום זימנו את בעלי לשיחה ברווחה, לקרות התלונה שלה. כאילו, זה היה פשוט בשבילי משהו ש... וגם היא פשוט העלילה עלינו עלילות אצל השכנים האחרים, ומה שהכי עצוב היה, שלא הרגשנו תמיכה מצד השכנים האחרים.
לא הרגשתם תמיכה?
לא. לא הייתה
תמיכה. אז פה אני רוצה לעצור ולהגיד משהו למאזינים, משהו מאוד, מאוד חשוב. אני בזמנו שנלחמתי לתיאור שמו של הרב ישעיהו הבר, זכר צדיק לברכה, שבעצם מציל חיים של כבר 900 אנשים, הייתי לבד. הייתי לבד, אני פניתי לאנשים מאוד חשובים ומאוד חזקים, וכולם אמרו לי, תעזור, תשמע חיים, אולי אתה יודע, אולי זה פה, אולי זה שם. אבל הם תקשיבו, מה זה פה, זה שם? בן אדם מציל, זה בטוח. בואו. אתם חושבים שאולי זה לא היה בדיוק לפי החוק, או זה... עזבו, תהיו איתו. שום דבר. ואז הלכתי, דווקא הציבור נתן לו, עשיתי באינטרנט, עשיתי בלגן כזה, וגענו שרב חיים יגיע אליו, אז פתאום אנשים, אתה יודע, רב חיים בא אליו, זה לא דבר שלא היה מעולם, בא אליו הביתה שלו. ואז פתאום התחיל איזה בז כזה, שגם הפרקליטות הבינה שפה זה לא יעבוד. אבל כן. למה אני אומר את זה? שלפעמים צריך בן אדם, או אנשים שיעזרו, אנשים פחדנים, עזוב אותי, עזוב, אולי זה נכון, אולי זה נכון. אני לפעמים משתגע, למה אנשים, כשאתה אומר משהו, תנסו את זה. אתה תעמוד באיזה, לא משנה איפה, בפורום של 5 או 10 אנשים, ותשבח מישהו, ותגיד לך, עזוב, בוא. תגיד משהו רע, אף אחד לא יגיד לך, וואו, באמת? יו, אף אחד לא יגיד לך, מה, זה לא נכון. לפעמים יש כאלה אנשים טובי לב שיגידו, לא מוכנים לשמוע לשון הרע, הכל טוב, אבל זה דבר נורא שאנשים נוטים להאמין למשהו, זה משהו שצריך לבדוק אותו.
נכון.
עכשיו תשמעי משהו. תגידי לי, אני הייתי רוצה שתישארי לקו, כי אני חושב שמגיע לך סליחה מהארגון הרווחה הזה. אני חושב שמגיע לך. אני חושב שמישהו צריך להתנצל. זה לא... אפילו, את יודעת מה? בוא נגיד זה ככה. אני חייב לומר שגם אני מגיעים אליי כל מיני מקרים שמספרים כל מיני דברים על התעללות, על פגיעה, על פה, על שם. לפעמים זה דברים נכונים. זאת אומרת, לפעמים רואים בית שבו ילד, ילדה בת 8, הולכת עם ילד בן שנה בשעה 12 בלילה. באופן קבוע, והוא מלא...
בעצמי, אני
יועצת חינוכית. לא, מדבר עלייך, אני אומר, צריך את הרווחה, זה לא שלא צריך את הארגון הזה. אבל כמו, תמיד עושים גם טעויות. ואני חושב שכשארגון עושה טעות, הוא מספיק גדול בשביל לבוא ולבקש סליחה, מה קרה? בשביל לתת את ההרגשה לבן אדם, רדפתי אותך, סליחה. אז הייתי רוצה שתשאיר איתה את זה לקו, אני כבר אעשה מה שצריך לעשות, אני יודע לפנות למי לפנות, בכל ארגון הרווחה בארץ, ובאמת, מה המסקנה שלך מהסיפור הזה?
המסקנה שלי, שכמו שהרב אמר, הרב דיבר ואמר, שהתמיכה של הסביבה היא כל כך חשובה, שכל אחד באמת מנסה ככה להגיד לעצמו, טוב, אני בעניינים שלי, לא אכפת לי, למה לי להתערב, למה להיכנס לזה, אולי זה נכון באמת, אולי זה לא נכון, אבל אם הסביבה באמת קצת, אתה לא יודע, תתה אוזן, תתה את השכם, תתמוך, אם הייתה תמיכה של הסביבה, תמיכה של השכנים, אם כולם היו מתאגדים איתנו מולה, אז היה לנו הרבה יותר קל, אבל כשהרגשנו ככה בודדים, ובמלחמה של הרדיפה הזאת מולה, ובכלל ברדיפה של כל הסביבה, לא הסביבה, כאילו הסביבה באמת הם לא... שאר השכנים מסביב הם לא האמינו, הם לא יודעת אם האמינו או לא האמינו, אבל הם לא עצפו אותנו, אבל בכל מקרה, התמיכה מאוד חשובה, תמיכה של סביבה במי שמרגיש רדוף, מי שסובל, זה מאוד חשוב. אני מאוד
מסכימה
לגבי הכוחנות, לערב אנשים כוחנים, כי באמת היא זיהתה את החולשה שלנו, שאנחנו אנשים חלשים, עדינים, לא מסוגלים מולה, והיא פשוט ניצלה את זה. זהו, באמת הבן שלי עכשיו מזכיר לי שאחרינו הגיעו באמת שכנים חזקים מולה ובאמת השתיקו אותה כמו שצריך.
הם גם יכול להיות שהם גרמו גם לזה שהיא תקבל את עונשה ולפחות גם אמא שלה ניצלה מההתעללות שלה. אני מאוד מודה לך על הסיפור הזה, זה ממש סיפור מדהים, ששווה סיפור בפני עצמו, את יודעת. תודה לך, אנחנו 03-593-93, אנחנו עם עוד מאזין, ערב טוב. או מאזינה?
הלו?
מאזין, ערב טוב.
ערב טוב, אני לא, כמו ששניים לפני. ערב טוב, הרב ולדר. אני רציתי לדבר בכל אופן על השבוע שעבר. על הסיפור של בני גנץ. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. לפני המון המון שנים הייתה לי שיחה עם אחד מגדולי ראשי הישיבות, אני לא יודע, ראשי הישיבות הקטנות, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את שמו, עדיף שלא אגיד, והוא אמר לי דבר אחד, הוא אמר לי, זה עוד הרבה לפני שהתפרסמת ברדיו וכו', הוא אמר לי, אני אוהב לעבוד עם חיים ולדר, יש לו כישרון מיוחד לתפוס בכל דבר את הנקודה האמיתית. נקודת האמת בכל דבר.
טוב, תודה.
ואני... אם תרצה מחוץ השידור, אני אגיד גם את השם. אבל אני אומר, באדם שמעמיד עצמו בסיטואציה כזאת, אני לא חושב שהיה במאמר הזה משהו התקפה אישית עליו, היה על תופעה, היה על דברים ש... הרי אפילו לשון הרע שכבר נאמר לשלושה אנשים, אז כבר... זה... ולא היה לשון הרע, היה פשוט לימוד מתופעה, נקרא לזה, לא יודע מה זה. אני חושב שההתנצלות הייתה גדולה מדי.
אז קודם כל, רגע, המאזינים פספסו, ואני באמת הולך, שהם לא יפספסו, אני הולך לקרוא את זה, אני כתבתי מאמר שמתנצל על התקופה.
קראתי גם אותו, אני קורא כל שבוע את המאמר.
כן, אבל לא המאזינים האחרים. אז בהחלט אני באמת אקרא את זה, וקודם כל תודה לך, אבל אתה יודע מה כתבתי שם? שאני צריך להתנצל בפני מי שאהב את המאמר יותר מאשר מי שלא אהב אותו.
כן, אני יודע.
והרבה התקשרו אליי, תדע לך שממני אתה צריך להתנצל יותר, כי אני אהבתי את המאמר. אבל באמת, בוא אני אגיד לך משהו, שני הדברים, גם אם זה היה נכון לכתוב, בסופו של דבר, אני מאוד קשוב לאנשים, אני לא מזלזל במה שאנשים אומרים. ואם אני רואה שאנשים, יש כאלה שגם בשידור מישהו עלה, ולא אהב את זה, ונתתי לו את המקום שלו. אבל אחר כך חשבתי על זה, ודווקא בזכות באמת התוכנית הזאת הרבה, גם היא המשפחה שלי בעצמה, שהם יודעים להגיד לי, ברוך השם, בצורה מאוד מכובדת, אבל אולי, תשמע, אבא, מה קרה פה, משהו יותר מדי. אני הבנתי ש... בוא אני אסביר לך משהו, גם אם בן אדם מימי אותו לסיטואציה, וגם אם רציתי ללמד לקח כל הנושא של לפספס הזדמנויות, כמו שדיברתי על זה בשבוע שעבר, אבל עדיין הציבור שלנו, ציבור הדין, הוא לא מקבל התקפה על בן אדם שהוא לא נתפס כסונא דעת או כאדם רע. עשה טעות, וטעות נוראה, אבל לא מגיע לו ככה, הציבור שלנו מאוד, וזה מאוד טוב שהציבור שלנו כזה, ואני כאדם שמשתדל לתרום את חלקו בעיצוב התנהגויות וגם כנגד אלימות מילולית, וזה הסוג של אלימות מילולית, ובעצם נדעתי, אמרתי לעצמי בו, וגם אני כתבתי את המאמר, שהוא מאמר ממש, עוד מעט אני אקרא אותו, וכשאני שלחתי במערכת שאתה יודע מה, אני שואל אותי, תגיד, אתה לא מתנצל מדי? אז אמרתי, אוקיי, כתבתי לו, זה היה במייל. אמרתי לו, אני רוצה גם להעביר מסר, להתנצל מדי. ואז אמרתי לו, בוא נעביר את זה, וזה יש סעיף 7. והכנסנו את זה לתוך המאמר, ממש לפני הדפוס. ובאמת, אני מודה לך גם על התמיכה שלך, אבל גם אדם ש... אתה אומר שקיבלתי מחמאה, מאוד מעניין אותי מי אמר את זה, אבל גם אדם, כל אדם טועה, ואדם שלא יודע לבוא ולהגיד טעיתי, ולא להתבייש בזה, ולא להתבייש בקסר, אתה יודע, כל מיני אמרו, מה הכריחו אותך, מה קיפלו אותך, מבטיח לכם שאף אחד לא הכריח אותי ולא אמר לי, וזה... אבל כן, התגובות של הציבור, ולא הרבה, מספיק לי, זה כמה אנשים אני קולט את ה... שיש, היו גם אנשים שנהנו, הכל טוב, אבל... אני יודע, אני מחש את הקוראים ואת המאזינים שלי, וכשאנשים אומרים לי משהו, אני מקשיב להם, ותודה לך.
לפי ההתנצלות, אז לא היה צריך למחוק לגמרי את המדוח של הרב שפיגלמן.
אז קודם כל, אני לא חושב ככה, כי תכלס הוא לא פוגע באנשים באופן אישי.
לא, כן, הוא גם מדבר על תופעות.
לא, זה בסדר לצחוק, זה בסדר לצחוק, זה תופעות, ורב שיימן אמר לי, תמיד אתה יכול להתקיף מאוד מאוד תופעה, אבל לא בן אדם. וכאן לא עשיתי את זה, אז איך אומרים, התנצלות, ואם אנשים ילמדו גם להתנצל, המשפחה שלהם, בלי לפחד, מהילדים שלהם, מההורים שלהם, מהחברים שלהם, מהשכנים שלהם, אז דייני. תודה לך על ה...
אפשר לדבר על עוד נקודה?
בבקשה, כן.
כן. אנחנו לאחרונה, אני יועץ חינוכי, ואנחנו, ככה יש לנו קבוצה של יועצים, שאנחנו בעצם, אבל אנחנו נפגשים בכובע של הורים, לא בכובע של יועצים יותר, ומאוד מאוד כואב לנו התופעה של לפעמים, עוד פעם, זה לא הרוב, זה לא הכל, אבל יש תופעה של לפעמים בישיבות, לפעמים רמים מחוסר, באמת מחוסר מודעות, חוסר הכשרה, לא יודע מה, לפעמים פוגעים בבחורים, או שזורקים בחור מהישיבה בלי, בלי, בלי סיבה אמיתית, בלי לדאוג לו למקום אחר.
מכמה אני יודע.
ואני לא יודע, רצינו מאוד להתייעץ, כאילו, זאת אומרת, האם נכון, רצינו להקים ארגון, בעצם כבר יש לנו שם לארגון והכל, אבל השאלה איך יוצאים את זה לציבור, זאת אומרת...
איך, איך קוראים לארגון שלך?
אהבה. ארגון הורי בני הישיבות.
וואו, יפה, יפה. אז מה שמך? בוא תגיד, בוא נעשה ככה...
אייל אטיאס.
איך?
אייל אטיאס.
אייל אטיאס, ארגון אהבה. איך קוראים?
בעצם מי שעומד, אני רק עובר.
הורי בני הישיבות. ובעצם זה מה? זה סוג של גוף שנועד לסייע להורים, להשאיר את הילדים שלהם בבצבא, להתמודד. יפה מאוד. אז איך מגיעים אליכם?
כן. האמת, אני לא יודע, אפשר, האמת, אפשר לשלוח...
בוא, בוא, תגיד איזה טלפון, אולי לא שלך, תגיד טלפון.
עוד אין לנו טלפון ממוסד, אבל אפשר לפנות במייל שנקרא אור לתלמיד. זה כמו שכותבים את זה בעברית, אור, אור.
לא, לא, תקשיב, אתה רוצה לבנות ארגון, צריך טלפון, אתה צריך קצת יותר מזה, בסדר,
עוד אין לנו, אנחנו רק בשלבי ככה התארגנות, האמת היא מי שעומד בראש הארגון זה לא אני, אין ראש, זאת אומרת, אנחנו כמה
ביחד. אני מציע לכם גם לקחת דמות רבנית חשובה כדי ש...
נכון, זה מה שאנחנו מחפשים, אז אנחנו רוצים, חשבנו אולי, השאלה גם באיזה דרך לפעול, השאלה מאוד, הייתי מאוד רוצה לשמוע, אני מבין שגם לך כואב הסיפור הזה.
אני עוסק בזה, ברור, לכל אחד כואב, גם אלה שזרוקים בחורים, אני בטוח שכואב להם, זה לא שלא כואב.
כן, אבל אני מטפל עכשיו בבחור שראש הישיבה שלח אותו מסוכות.
כן, כן, אז אני אומר שהוא ברור.
לא בחור שעשה משהו רע.
ברור.
הוא יושב עדיין בבית, אז כאילו
ברור,
למה?
ברור, ברור, ברור. בסדר ואין, גמור.
אין פורום שאנחנו מעלים את
אז
זה.
אז בוא, כשיהיה לך משהו יותר אישי. מסודר, בוא, כן. אנחנו נשמח. בסדר?
בסדר גמור.
טוב.
תודה רבה, חיים. תודה
אז,
רבה.
אז בוא, יש לנו שיר שנקרא חזור בך, ולכן כן, אנחנו אקרא לכם את מה שכתבתי השבוע.
חזור בך בן אדם, חזור בך בן אדם, כי מחר תתחרט מאשר היום תשחק, ואני קורא לך חזור בך, חזור בך, חזור בך בן אדם, חזור בך בן אדם, כי מחר תתחרט מאשר היום תשחק, ואני קורא לך חזור בך, חזור בך. וימי הנאורים חיש יעבור והעולם כים זורם, וזה כל פרי החיים ליסר ענק על המולדו אדום, עומד שיש לו גיסבן לא נרצם, נוי וזה כל פרי החיים ליסר. יש לו גיד ישראל הנצח,
חזור בך, חזור בך, חזור בך, חזור בך בן אדם, חזור בך בן אדם, כי מחר תתחרט מאשר היום תשחק. כבר אני קורא לך, חזור בך,
חזור בך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה. וביום רביעי הקרוב נארח את הנטורופא דוקטור אליהו לוי, ששוחח על חיזוק הגוף ומערכת החיסון לחורף, בעיות סחוס והטיפול למתח ובעיות שינה. עניין משפחתי, רביעי 11 בבוקר בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ש, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פיתחו חשבון בפגי ותענו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, היכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או היכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופת ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר מופתה.org.
ההילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים. רכשו כרטיס הגרלה וקבלו את ארנק הברכה עם ברכתו של מרן, ראש הישיבה של איתה, לזכות בעזרת השם לרווחה כלכלית. ובנוסף, דברי קודשו של הגאון הרב צמח מזוז של איתה.
עשרות שנים תמיד הייתי במינוס בבנק. הקשתי את ארנק הברכה. מורד, כרטיס הגרלה שקניתי, המינוס נעלם.
לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-700-015-090 1-700-015-090.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
לקראת התחלת לימוד הלכות קידוש החודש בסדר הלימוד היומי ברמב״ם, יצא לאור הספר החדש בסדרת הרמב״ם המבואר, ספר זמנים ב', ובו הלכות קידוש החודש בשפה ברורה ובליווי תרשימים ואיורים. ניתן להשיג ברשת חנויות אור החיים או במוקד 02-568-41-66 02-568-41-66.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים
קיבלתי על הראש, כמו על המאמר מהשבוע שעבר, על אודות בני גנץ. מה יש לומר? היו מין הקוראים כאלה שפשוט לא אהבו את זה. הביאו את זה בכתב, בעל פה. אחד המשפטים שחזרו על עצמם, היה לא מתאים לך? נתן לי תובנה אחת מאוד חשובה. ציבור שומרי התורה ומצוות הוא ציבור שסולד מכוחנות, מריב, מאימות שלא לצורך. הוא מוכן לקבל פולמוס ואף תגובה רבת עוצמה, רק כנגד מי שמתקיף אותו, רודף אותו, אך לא כנגד מישהו שהוא לא נחשב כאויב הציבור החרדי. גם מדעתו ומעשיו אינם מקובלים. ובפרט אם מדובר באדם שנתפס כחלש ובלתי מזיק. אומנם היו אחרים שנהנו ותרחו להביע זאת. הם לא צודקים. באמת המאמר הזה יהיה כשל מצידי. במקרים כאלה, העבדה הרוחנית שיתד נאמן אמורה להציל אותי מעצמי. אבל כשאני חושב על זה עכשיו, תירתה בשבוע שעבר של רעייתו הרבנית רבקה יברוב, שפתחתי איתה את התוכנית, שמוכרת בשם הספרותי ריש חדשי, מסבירה אולי את העובדה שהוא לא יכל להיות שם. לפעמים אתה מבין את חשיבותו הגדולה של אדם, דווקא בהיעדרו. זה נכון לגבי הנפטרת החשובה עליה שלום, וזה נכון לגבי בעלה יקר ידידי, רב יהודה, יברוב, ייבדל לחיים טובים וארוכים. מרן אגר שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הנחני לא פעם, לכתוב לגופו של אדם, של עניין ולא לגופו של אדם. אני משער שחשבתי שאני חייב להשתמש בגנץ כדי להמחיש תופעה נפוצה של פספוס הזדמנויות, יכולת שבני אדם לפעול נגד עצמם. במחשבה לאחר מעשה בסופו של דבר, המטרה אליה שהוא החיצים הייתה אדם. למה שהניע אותי זה תסכול נורא. דיברתי על זה בשבוע שעבר, על עולם הישיבות שנמצא כבר 20 שנה תחת מתקפה. 20 שנה רב שטיימן הצליח לדחות את האימות שבסוף יהיה. לאחר הבחירות האחרונות היה סכנה מאוד גדולה ללכת עם השמאל. הרבה הגינו את נתניהו שנתן לגנץ 17 תיקים, את המשפטים לניסנקורן, אבל הוא עשה את הדבר הנכון, כי במציאות הקשה שעמדה מולו, אז החלופה הייתה שלטון שמאל שונא דת, ובשביל זה קיבל את התמיכה המלאה של המפלגות החרדיות, שוויתרו ויתורים מפליגים, שתדעו, כי הם קיבלו 16 מנדטים, הם לא קיבלו מה שהם... נפתלי בנט למשל לא הבין את זה, הוא לא חשב שצריך לוותר. תראו, נתניהו לא חף מטעויות, לא ברור מה היה דחוף לו להסתכסך עם גדעון סער או עם נפתלי בנט, כשאוהבים כל כך רבים וכל כך עוצמתיים מקיפים אותו. אבל זה עניין לדיבור בפני עצמו. אבל בהקמת הקואליציה הזאת, הוא עשה מה שאני מגדיר טעות שהיה צריך לעשות אותה. כי החלופה, כמו שאמרתי, הייתה ממשלת שמאל אנטי-דתית ובתמיכת המפלגות הערביות. לנו זה היה איזו דחייה מסוימת עם האימות שמצפה לנו, ותזכרו, מצפה לנו עם אנשי השמאל הליברליים שרוצים לשנות את פניה של הארץ, לדחות את הדת לשוליים, לבצע הרס בעולם התורה והישיבות. והספינה הזאת החלה להקרטע כבר מהצד הראשון, מהרגע הראשון, פיגועים חוגזרים ונשנים מצד גנץ, כנראה בענת ניסנקורן שנשף באורפו, והשבוע גם תקע בו סכין בגב וסובב, זה הגדרה של גנץ. הוא השמיץ את נתניהו, תמך במנויים לעומתיים נגד ההסכמים, דרש ועדת חקירה בנושא הצללות, התעקש להעביר תקציב לשנתיים כדי לכבול את ידיו של נתניהו. כל החודשים, כמו שאמרתי, הבהירו לו מסרים, מה יקרה לך? וגם ראש הממשלה עשה הכל בשביל להסתדר איתו. ובום, הוא פשוט צעד אל התהום, אין ממשלה, אין גנץ, אין כחול לבן. ועולם הישיבות שוב בסכנה קיומית. והמאמר שרשמתי היבה מתוך תסכול עמוק עמוק, כך רציתי שעולם הישיבות יישב בשלווה עוד שנתיים וחצי, עוד שלוש. זה היה הראש של מרן, למשוך כמה שניתן כדי למנוע עימות שירוס הכל, והנה תקוותי התנפצה. אני רוצה להגיד לכם שאין לי שום בעיה שגנץ היה ראש הממשלה מקום ביבי. העיקר מה שמעניין אותי זה עולם הישיבות. אם הרב שטיינמן היה חי, הוא היה מחייך, הוא היה אומר שמשפט של אמונה, של קבלת הדין, אבל אני פשוט הסתערתי למקלדת והוצאתי את התסכול העמוק שלי. לא קראתי את זה שבוע שעבר, אבל נכנסתי בו כמו שצריך. ראיתי אותו פשוט השם מיידי בסיכון עולם הישיבות, והאמת היא שאם זה היה יאיר לפיד או ליברמן, אני לא הייתי עושה את זה, כי אני יודע שהם סונים. אני חושב שלא יכלתי לעשות את המחשבה שעולם הישיבות נכנס לסכנה בגלל הטיפשות כזו, בגלל חוסר היגיון. זה לא יכלתי לשאת, אני רוצה לספר בדיחה, פעם אחד נתן לי מישהו סתירה, אז הוא אומר, תגיד לי, זה באמת, זה ברצינות או בצחוק? הוא אומר, לא ברצינות, הוא אומר, יש לך מזל, אני לא אוהב שעושים צחוק מדברים כאלה, אני חושב שזה מה שהיה לי. אז באמת המוות המיותר הזה של הדבר הזה, באמת גרם לי את ה, איך אומרים, תסכול שנכנסתי בגנץ, מה אתה עשית, מה אתה עשית? אבל בזכות התגובות הרבות בהם של בני משפחתי שירמו גבה וטלפון ופקס ומייל, הגעתי לתובנה שקצת עם מחשבה שיהודי מאמין, הייתי מגיע להבנה שהתסכול שלי לא במקומו. כמו שאין מוות מיותר, אין מוות מיותר של כנסת וממשלה. לכל היותר הסתלקו מהציבורית הישראלית כמה פוליטיקאים מיותרים. אבל להיות מתוסכל על המהלך התמוע של בני גנץ, זה כמו לשכוח שלב מלכים ושרים ביד השם. אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אני פשוט אעשה את זה. אני מתנצל בפני בני גנץ על המילים הקשות שהותחו בו במאמר שלי, בפני מאזיניי וקוראי, שנאלצו לקרוא אותם, לסבול, לאלה מהם שקרו ונהנו, אני חייב התנצלות גדולה יותר. בתרבות הגויית לצחוק על מישהו זה בסדר גמור, אפילו יש איזה צידוק תרבותי, סתירה, אבל בקרב יהודים מאמינים, מלבד ליצנות עד עבודה זרה, אין היתר לפגוע בזולת, פרט למקרים מאוד קיצוניים של רשעים, גמורים ורודפי דת. אני קראתי כמה פעמים מה שכתבתי נגד גנץ וקצת נבלתי מעצמי. אני מטפל בבני אדם שיודעים להשתמש במילים כדי לפגוע קשות בזולתם ואפילו בבני משפחתם. הסופרת מיאמה דהן כתבה ספר שלם על התופעה מילים כקוצים וברקנים, שווה לכם לקרוא אותו, הוצאת יפה נופלדיים. מספר שכמעט לכל אחד יש את הכוח הזה להשתמש במילים כדי לפגוע. כל מה שנדרש מכולנו זה להיזהר בכלי הביטוי שנתן לנו הקדוש ברוך הוא שלא להופכם לנשק. הדבר היחיד שמרגיע אותי היא הפתעה של הקוראים ואת מאזינים מכך שאני כתבתי בצורה כזו. לא הייתה עדות שמדובר ביוצא מן הכלל, שמיד על הכלל. ולמען האמת, עצם העובדה שיש לי קהל מאזינים וקוראים נאמן, שיודע לא רק להחמיא, אלא לבקר, להעמיד אותי על מקומי, זה מהווה מעין רשת ביטחון נוספת על עבודתה הנחוצה של עבודת הרוחנית. אבל בסופו של דבר, החיות המלאה על כל מילה, היא שלי ככותב. כל מלמדי השכלתי ומקוריי יותר מכולם. אתם יודעים, לאחר שכמו שאמרתי, שעברתי את התור למערכת, שאל אותי אחד האורחים, תגיד לי, אתה לא מתנצל מדי? אז אמרתי לו, אני כן. וזה עוד מסר שאני רוצה להנחיל לכם, אולי הכי חשוב שאמרתי עכשיו, לדעת להתנצל מדי. אני חושב שכאן הייתי שם שיר שנקרא לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. היה זה שיר של גיא צבי מינץ, תרשום שמה. גיא צבי מינץ. ואם לא שים לב טהור אחר, את יודע של מי? של שמעון קוגל. שיר גם מאוד יפה. זה שיר שילד שר אותו, ושמעון, יש לך את זה? לב טהור. יש? הנה, לב טהור ברא לי אלוקים, לרוח נחום חדש בקרבי. 03-593-93.
לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נחום חדש בקרבי. לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נחום חדש בקרבי.
פרסומות 03-593-93, מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
במוצא שקרוב, חושבים קדימה, סדרת תוכניות קצבית ומרתקת, 6 פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום, וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ״ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן.
גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
שחל חיים
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופת ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר mofeta.org.
מכון שיננה מזמין את ציבור לומדי התורה להצטרף למסלולי הלימוד והמבחנים בסדר הלימוד היומי ברמב״ם. היום, חף בטבת, יום ההילולה של רבינו הרמב״ם. מתחילים את הלכות קידוש החודש. אל תחמיצו, הצטרפו למעגל הלומדים והביאו ברכה לבתיכם. מלגות והגרלות מדי שבוע בין הנבחנים, לפרטים. כוכבית 6885. שיננה, כוכבית 6885.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזינים נוספים, ערב טוב.
ערב טוב חיים, לילה טוב.
לילה טוב.
כן, שרוצה להתייעץ איתך בקשר לבת שלי, בת שבע. אני רוצה לדעת איך להתנהג פשוט, איך להתייחס לכזה התנהגות. יש שתי נקודות שאני חושב שזה אותו דבר בעצם. אחד ביחס לעצמה, את הסגנון שלה, איך שהיא משחקת, ואיך שהיא, יש לה את כל ה... היא נראית לי מאוד רכושנית. לדוגמה, יש לה, הארון שלה הוא, היא שומרת שם כמויות של חפצים, כל מיני דברים... מוזרים, לא יודע, תבניות, דברים שאפילו לא, ילדים לא משחקים עם זה, אבל זה אסור לגוע בארון הזה, והוא קשור ונעול. ונגיד כשהיא משחקת בקייטנה, או לא יודע, עם הבובות שלה, אז כשהיא יוצאת לטיול עם העגלה, היא פשוט לוקחת איתה את כל הבית, את התיק שלה, ושמה בפנים בגדים לבובה לחודש, ושמה על העגלה עוד את הבימבה, ומכסה את הכל בשמיכה. היא נראית כמו איזה הומלס, איך שהיא נראית עם כל העגלה שלה. זה, לא יודע, אני לא יודע איך להתייחס לזה. והנקודה השנייה, זה שכשהיא משחקת עם האחים שלה קטנים, אז היא משתלטת עליהם, היא מחליטה עליהם, ואומרת למה לעשות, ואיך לעשות. לא לזוז, וחייבים להקשיב, ואני אניש אותך. כשהם באים ממשהו, כשהקטנים באים ממשהו מהבית ספר הזה, ישר לוקחת להם, ולא יודע איך שהוא זה עובר לרשות שלה. היא מצליחה, ואני אומר, הקטנים, הם נפגעים כאילו, הם מרגישים שיש להם מעל את האחות הזאת, שהיא אומרת להם מה לעשות. לא יודע איך להתייחס לזה, זה משהו נורמלי.
אתה, הבעיה שלך זה ההגירה שלה, או זה שהיא לא חולקת עם אף אחד?
אין לי בעיה שהיא תשמור ובלפרג. גם שהיא לא מסכימה את החפצים שלה לאף אחד, שום פעמים באופן.
תראה, אני רוצה להגיד לך שחלק מההתפתחות של איזה שלב של אגוצנטריות שהוא מרוכז ברצונות שלו, זה ילד, איך אומרים, באמת, מה שאני מציע, באמת, בדבר הזה, זה קודם כל לכבד את הדבר הזה, שילד לפעמים יש לו את הדבר שלו. זאת אומרת, לא להגיד לו תינוק, ולך לא ייתנו, ותראי איך היא נותנת ואת לא נותנת. בוא, לא להפעיל בעצם לסגור את הילד. אני מציע לכם, קודם כל, להציע לו לכבד, להעביר דברים גם שאתם צריכים לכבד, להגיד לה, בואי את תתני. זאת אומרת, דברים שממילא הם לא, אלא באמת דברים שזה ברור, למשל סוכריות, שאת אומרת, אני אחלק או את תחלקי. זה ברור שהיא תחלק, זאת אומרת, היא לא תיקח את זה לעצמה, כי היא מבינה שיש לה, היא תחווה את הנתינה. עכשיו, באיזשהו מקום, אנחנו גם יכולים לעזור לילד, על ידי לחזק אותו, ביכולת, לומר, לתת לו, לידות אותו לתת משהו קטן, ולעשות מזה כזה עסק עם טלפונים, עם דברים, כמה שהתרגשנו ושהסבתא מתקשרת, שמעתי שאת נתת את ה, אני יודע, את הבובה שלך או מה שזה לא יהיה, נתת לעשות מזה טרס, לעשות מזה עסק, אוקיי? ובאיזשהו מקום נתחיל בדברים האלה ולחזק ולשים לב לילדה הזאת במיוחד, זה הבעיה שלה, הבעיה שלה שהיא קשה לה לחלוק, אנחנו בינתיים נכבד, שוב, אלא אם כן היא פשוט עושה, היא הופכת לאגרנית, שזה המון דברים ש... אבל אם ילד רוצה ככה את הדבר שלו, אני תמיד בעד. כאילו, לתת לו כל עוד, באמת זה לא משהו, ואתה יודע מה, אם זה באמת דברים מיותרים, אפשר לפלח בשקט, כאילו, היא לא תשים לב אפילו לזה. אבל...
סליחה שאני קוטע אותך, פעם אחת אשתי פילחה לה איזה כמה דברים, וזה היה טרגדיה, היא בכתה כאילו, מת מישהו, זה היה בשבילה נורא והיום. כאילו, הרגשתי שכאילו לקחו
ממנה. היא פילחה לה מול עיניה, או ככה פשוט זה נעלם?
לא, זה היה, כאילו, אשתי סידרה לה את זה, היא אמרה, מי סידר לי פה, מי לקח לי?
אז אני אומר שוב, אני מציע שדברים בלתי זה, פתאום, אם זה דבר שכבר אתם רואים שניצא שם שנה, תאמינו לי, אפשר לקחת זה ולא שמים לב. אגב, זה נכון גם לנשים שעושות סדר בעניינים של, אתה פתאום לוקח מגירה, פתאום הבן אדם שהוא לא, יש דבר כזה שמדם שומר, כן, יש דבר כזה. ולפעמים מותר ככה, הדברים שממש לא צריך, אתה פשוט לא לוקח ואף אחד זה לא חסר לו. זה מה שאני מציע. כלומר, לתת לה את הטריטוריה שלה, לתת לה את המקום שלה, גם לתת מותר לבן אדם, לילד בגיל הזה להרגיש משהו שהוא שלו, זה בסדר, אבל פשוט לעזור לה, לחלוק, וזה על ידי תרגול, כלומר, לקחת ממתקים שהיא לא אמורה לחלק אותם, וכן לתת לה.
אתה כן רואה קשר בין הדבר הזה לשתלטנות שהיא משתלטת על הקטנים?
אז זה, שוב אני אומר, גם הדבר הזה אנחנו תלוי במה זה בא. לפעמים אם אנחנו רואים שזה מציק לקטנים, או הקטנים נחזבה בה עם זה, אז בואו ניתן, נקרא לזה מנהיגות. אבל אם זה ממש בא...
הבן שלי כן סובל, אני שואל אותו לפעמים, אתה נהנה מה...
אז אם הוא סובל, אז אנחנו... אני אגיד לך מה אני עושה בדרך כלל, אני אומר לילד, תקשיב, יש את הבעיה הזאת, אל תשחק איתה. אתה משחק איתה, כך בחשבון שזה מה שיקרה. ואז...
הוא לא יכול להגיד את זה, הוא שפוט שלה, הוא לא יכול להגיד לה את זה.
לא, לא, הוא כן יכול. אנחנו, אמא לא מרשה לי. אתם לא, תאסרו עליו לשחק. תאסרו עליו. זה לא יכול להיות, דרך אגב. שפוט שלה, אז לא. אתם תאסרו עליו לשחק איתה. ואתם תגידו לה, ומדי פעם תשחררו, תגידו, עוד שבוע אנחנו ניתן לך הזדמנות לשחק איתם, ואנחנו נבחן טוב אם את משתלטת אליהם. ושוב, לא לחפש אותה. לא כל הוראה זה השתלטות, בסדר? אלא באמת, השתלטות זה השתלטות, זה... אפשר להבין מה זה השתלטות, אתה מבין?
אתה רואה את הדברים בצורה רגילה, או שזה לא...
אני לא, אני מבין שמדובר במקרה, זה לא מקרה שכל יום מגיע, אני מסכים, אבל אני מציע בהתחלה לנסות ככה להזיז את זה בצורה נכונה.
הבנתי. טוב, תודה לך.
טוב, אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
אני רוצה לספר סיפור קטנטן, אני רואה שאין הרבה זמן, אז כמה שאני אוכל לספר. לגבי שכנים, אני שמעתי מקודם את מישהי אחרת שסיפרה שהיא הייתה בצד מישהי שפגע בה, אני לא יודעת בדיוק מה, איך אומרים, מה היה שם, אבל זה היה נשמע באמת לא נעים. אבל אני, יש לי קצת סיפור הפוך, הייתה לי שכנה שמסכנה, הבדלו עלינו אמא בגיל 7 ואבא אחרי לפני שנתיים, אישה נשואה עם ילדים. היא הייתה כאילו חרדתית ודיכאונית נורא, הגיעה לפה לגור לידי, ועד שהכירה אותי פשוט נפלטה בי ממש כאילו מבחינה אובססיבית, כאילו כל דבר הכי קטן, כאילו בואי רגע תעזרי לי, בואי תראי מה זה, בואי תעשי, תראי לי, תזה. והמצב הכלכלי שלהם באמת היה ממש על הפנים. ואיך אומרים, אני ככה מטוב לבי כמה שיכולתי לעזור ולתת, אבל זה היה באיזשהו מקום כל כך תלות קשה, הילדה שלה נחוותה בקביעה נורא קשה, אז מימנו לה את המשחות, ואם זה עזרה בבית, ובאמת ראינו גם הזנחה מאוד לא פשוטה, כי היא לא יכולה לתפקד בעקבות המצב הנפשי שלה. עכשיו אני ככה בעדינות ניסיתי לפנות, הייתה לי איזו שכנה שכבר אומרת, תקשיבי, אני פותחת קריאה ברווחה, לא מעניין אותי מכלום, זה לא נורמלי, זה תראי את הילדים, תקשיבי, בואי, כאילו בואי נראה, אולי אפשר דרך הקהילה שלהם, כאילו לנסות לעזור. לא כל כך הצלחנו, המצב נשאר איכשהו. ממש, זה נפל עלינו, כאילו, מבחינה כלכלית, מבחינה פיזית, כאילו, יש לי ילדים קטנטנים, זה היה ממש קשה. שאלתי רב, כאילו, מה אני אמורה לעשות בכזה מצב? לפנות לרווחה, לא לפנות, אמר לי, לא, אל תפני לרווחה. תראים, יש לה איזושהי אחות. יש לה איזושהי אחות שהיא לא חרדית, אני פניתי אליה. אני מדברת על שנה אינטנסיבית של שנתיים של עזרה מטורפות, ממש, בקושי יכלתי להיות עם הילדים שלי. היא, האחות הזאת, היא סיפרתי לה את כל הזה, והיא פשוט באה אליי יום אחד דווקא אליה בדלת, אומרת, תקשיבי, פנו אליי מהרווחה, כאילו עבדה עליה, פנו אליי מהרווחה, הם אמרו שצריך לראות מה קורה פה, והיא באמת תפסה אותה במצב שהבית היה השם מרחם, והיא הייתה נראית השם מרחם. עכשיו, החשד נפל עליי, כאילו מי יכול פה להלשין. מה שקרה בסוף, שכל הצלחת התהפכה עליי, אני המסוכנת, ואני צריך להתרחק ממני, הילדה שלה הייתה רואה אותי ברחוב, הייתה רצה בטירוף, כאילו שאני לא אחטוף אותה, היא אמרה פה לכל השכנים שאני אפסיקו לשמוע את השטויות שלי, עכשיו אף שכן בכלל לא הבין מה היא רוצה, כי אני לא דיברתי עם אף שכן. קיצור, הצלחת התנפקה לי בפנים, באמת עם כל הטובות ועם הכל, שני איזושהי תקופה, כאילו ילדה, ובאתי להגיד לבעלה מזל טוב, כאילו הייתה, אז ככה אמרתי שיהיה להם מזל טוב, ובעלה אפילו אמר לי, כאילו, את בכלל מבינה מה עשית, את כאילו, את מבינה, אמרתי לו, תקשיב, לא היה ולא נברא, לא הייתה שום קריאה לרווחה, אתם יכולים להיות רגועים, לא, אנחנו לא מאמינים לך, שטויות וזה, את בכלל לא עזרת לנו, מי את בכלל, כאילו כפיות טובה, שבחיים שלי לא קיבלתי ככה סתירת לחי לפרצוף. אז ככה מהצד שלי, כאילו, איך אומרים, זה קצת הפוך, אבל כאילו יש אנשים כאלה שכאילו אתה רוצה באמת לעזור להם ואתה חוטף סתירה קשה.
אז באמת אנחנו צריכים באיזשהו שלב, יש כלל שאני אומר שלא מכריחים זקנה לעבור את הכביש. יש כזה תמיד שהוא איש טוב, הוא מעביר את זקנות את הכביש, או היא מעבירה, אבל אם המקצנה לא רוצה לעבור, אל תכריח אותה. לפעמים אנחנו, מרוב שאנחנו נותנים, אנחנו לא תמיד מבחינים. אגב, לפעמים גם חלק מהאנשים שנותנים, הם צריכים לדעת שלא תמיד יעריך אותם. זה נקרא מתן ממש חסד של אמת, אבל גם אנחנו כמטפלים או כעוזרים צריכים לדעת לא לתפוס שלטון על מישהו, לא חס ושלום שעשית את זה, אבל אני אגיד לך משהו, ברגע שבן אדם מראה אפילו סימני לו, תלך אחורה, זה הכל, זה אחד הדברים הכי חשובים בטיפול, ללכת אחורה. וגם בעזרה.
כמה שניסיתי להראות את הלא, וניסיתי להגיד לה, תקשיבי, תפני לפה, תפני לשם, אפילו הבאתי לה טלפונים.
לא, ממש. אבל אז עשיתי, אז אתה לך...
זה היה תלותיות כזאת, כאילו, על הצוואר, שרק היא... את, רק את. וואי, זה חנק אותי, כאילו, אני חושב שאני משתגעת.
אז היא עזרה לך, היא עזרה לך, היא עזרה לך.
כן, ממש.
היא פשוט עשתה את המעשה, מה שאתה צריכה לעשות, וזהו, ואת יצאת הכי בסדר.
כן, תודה רבה על
התוכנית. מסיימים את התוכנית שלנו. אני רוצה להודות על כל התגובות, קיבלנו על כמה וכמה נושאים, גם על הסיפור, על השבוע הבא, אני מאמין יש כאלה שירצו לעלות על סיפורי שכנים, מסתבר שככה מצטברים להם. יש לנו הרבה תגובות על השיר של הרב אריה דרעי, ממש הרבה תגובות ככה, אנשים שנזכרו. אולי ככה תשמיע את זה עוד פעם, לא יודע, אנשים ככה מתגעגעים לזה. וגם על המאמר על גנץ, על ההתנצלות, אם מישהו ילמד לתפוס ולהתנצל בלי לפחד מה יגידו, אני מתקפל, אני מתבייש, אני שום דבר, אני מתנצל כמו שאני מאפף, זה התגובה שלי, זה האמירה שלי. לילה טוב לכם, אני כבר מפנה אתכם לחוג הזום שאני הולך לעשות לילדים מעוד שבועיים ואילך. אפשר להיכנס לאתר שלי ולהזמין. לילה טוב לכם. תודה לאורי כהן, תודה לשלומי פולק, תודה למאזינים היקרים. כאן חיים ולדר. לילה טוב.
אתה להם כמו אח, יוצא כמו מלאך, לבן נקי וצח, הכל נפלא. עניים ועשירים, זקנים ונערים,
חזקים, מחוברים, משדרים.